הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב, תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר וסגי פרלמוטר שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. היום מאזינים יקרים נעסוק בנושא הקשר. קשר חייב להיות בין שתי דברים. לא תיתכן קשירה של חוט ללא שיש שתי קצוות. לא ייתכן קשר בין בעלי חיים אם הם אינם שניים או יותר. המציאות של קשר היא תמיד בין שני גופים או עצמים. לאחר שהבנו זאת, ננסה להבין את מהות הקשר בין שני גופים. קשר יכול להיות טכני, כמו גם קשר חברי. קשר ישנו בין מעסיק למועסק. קשר ישנו בין הולך רגל ובין נהג. קשר ישנו בין שותפים עסקיים, וקשר יש גם בין אחים. אינו דומה מהות הקשר בין מעסיק למועסק המסתכם בחוזה עבודה. אני מספק לך עבודה, אתה נותן לי שכר, וזה הקשר בינינו. אף אחד לא עושה טובה לאף אחד. העובד מקיים את חלקו בהסכם, והמעסיק מקיים את חלקו. לעומת זאת, הקשר בין הולך הרגל לבין הנהג הוא פחות בהרבה, אך עדיין קיים. הנהג קורא ומבין את רצונו של הולך הרגל לחצות את הכביש, ואילו הולך הרגל קורא את התנהגות הנהג, האם הוא מתכוון לעצור, או שמה הוא ממשיך בנסיעה. לעתים כשהולך הרגל לא בטוח מה כוונת הנהג, הנהג מחווה בידו ומסמן להולך הרגל את כוונתו. כמובן, מאזינים יקרים, שניתן להרחיב בין כל סוגי הקשרים הקיימים בין אנשים שונים, בין מטפל למטופל, בין נהג האוטובוס לציבור נוסעיו, בין בעל המכולת ללקוחותיו, ועוד ועוד. אך כמובן, מאזינים יקרים, שלא זאת מטרתי. מטרתי רק להמחיש שקשר חייב להיות בין שניים, ולכל קשר יש מהות שמגדירה אותו. ועוד דבר אחד קטן. קטן, החשוב מאוד. מהות הקשר חייבת להיות ברורה ומובנת לשתי הצדדים, שאם לא כן, הקשר הופך לקשל. היום, מאזינים יקרים, נעסוק בקשר שבין הורים לילדים. מה מהות הקשר, מתי מתחיל הקשר ומי אחראי על יצירת הקשר. נעשה זאת באמצעותו של קוטי סמט, פסיכולוג קליני מומחה, שעובד בין היתר במרפאות בית חם, ועוד לפני שננתח ונפתח את הנושא המרתק הזה, אני מזמין אתכם, מאזיניי היקרים, להתקשר ל-058-693-93. אתם יכולים לשלוח לנו פקס ל-03-616-4477, 03-616-4477, או לפנות אלינו דרך האתר המצוין של רדיו קול חי, בחלונית הודעה לשידור. אתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול כל מה שקשור בקשר עם הילדים שלכם. אתם מוזמנים לספר לנו על איך אתם יצרתם קשר בריא ומוצלח עם הילדים, או לחלופין, אם חס וחלילה לא הצלחתם בקשר הזה. אתם מרגישים שבגיל מסוים קורה משהו לקשר הזה. תעלו לשידור, וקוטי סמט ואנוכי ננסה לעזור לכם להבין כיצד ניתן לשקם, לפעול, לאחד את הקשר בין הורים לילדים. קשר חשוב כל כך. לילה טוב קוטי, מה שלומך?
מצוין, ברוך השם, תודה רבה.
אז הנה יש לנו בינינו קשר, אני מראיין אותך, אתה מרואיין, אני שואל ואתה עונה, והנה יש לנו מהות של קשר בין מראיין למרואיין, ויש קשר בין ההפקה, בין רב דוד קליגר וסגי, לבני, הם מעבירים את השידור, הם עושים את השידור, הם מפיקים אותו, יש קשר בין כל שתי עצמים, בין כל שתי אנשים שנפגשים. אבל הקשר החשוב לנו ביותר, זה הקשר עם ההורים. הלוכן.
כן, כמובן, הקשר הראשון שכולנו חווינו, היה הקשר עם ההורים שלנו.
על זה לא חשבתי, זה הקשר הראשון, וואלה.
ובמידה רבה, שם גם נטבעו דפוסי הקשר, שאותם אנחנו מיישמים בהמשך החיים שלנו, עם אנשים אחרים, שאנחנו באים איתם במגע.
זה אותו סוג של קשר? הקשר שלי עם אחים שלי, אני חושב שהוא פחות מהקשר עם ההורים, לא?
נכון, הוא שונה דרך כלל, לפעמים יש מצבים שבהם יש קשרים מאוד מאוד חזקים בין אחים, אבל הקשר עם ההורים מטבעו הוא הקשר
הראשוני.
הראשוני, התפקיד של ההורים, התפקיד הראשוני שלהם זה לטפל בילד, הוא תלוי בהם במאת האחוזים מהרגע שהוא נולד ועוד לפני כן, ובשנים הראשונות הוא בעצם הרבה מאוד שנים, וזה קשר שיש לו מאפיינים מאוד ייחודיים.
אתה יודע שאתה מזכיר לי את אחד הדברים המאוד מעניינים שאני מרבה לומר בהרצאות, זה אם מתבוננים במציאות הזאת של אמא מול תינוק שנולד והגיע לעולם. אז אנחנו יכולים לראות לצורך העניין את השור, את העגל שנולד. נולד עגל. מי שקצת מכיר מהמאזינים שלנו שיודע, יכול לספר לכולנו שהשור הזה, שור בניומו, קרוי שור, אחרי 3-4-5 שעות, ביום שאחרי הלידה בוודאי, הוא כבר עומד על הרגליים, מסתובב בין החבר'ה ומרגיש גדול. ההתמודדות שלו בעולם החדש לא מצריכה קשר עם האמא שלו בצורה אינטנסיבית כל כך. כמובן שהוא הולך אחרי האמא ומחפש את האוכל שלו, אבל תינוק שנולד לבן אדם, זה משהו שהוא מזעזע, כאילו לחיוב. התינוק הזה קשור להוריו במשך כמה שנים. זה לא שהתינוק הזה יכול לזאת, תינוק בן חצי שנה, תשאיר אותו לבד, לא תיתן לו לאכול, השם ירחם מה יקרה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה הזאת מראש בצורה כזאת שהיא דורשת המון קשר בין האמא לבין הילד, בין האבא לבין הילד, בכדי להתפתח. זאת אומרת, זה מראה לנו את העוצמות של הקשר שנבנה שם בין ההורה לבין הילד, קשר שהוא לא מתנתק לעולם. אז בוא תסביר לנו קצת איך הקשר הזה מתפתח, מה קורה שם באמת, ואני רוצה שבהמשך נגיע, והמאזינים שלנו בטח יתקשרו, לדבר על מה קורה שאנחנו יכולים לראות חס וחלילה, קשר שנכשל, ילדים ששונאים את ההורים שלהם חס וחלילה, או להפך, הורים שבגלל שילד ככה לא הולך בדרך, ולפעמים מאוד 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 עושה עצוב להורים, אז ההורים גם מרגישים כלפיו הרגשות קשות מאוד. ומאחר ואנחנו ככה רוצים להבין איך מונעים את זה, אז בואו קודם כל נבין מה הדבר הנכון, איך בונים קשר נכון.
אוקיי, אז הקשר באמת מתחיל מהרגע הראשון, וכאמור, הילד תלוי בהוריו לכל דבר ועניין, בלעדיהם ודאי שאין לו קיום, צרכיו הפיזיים והנפשיים. להבדיל מאותו שור שהתפקוד שלו הוא מאוד מוגבל, ולכן תוך מספר שעות בעצם הוא כבר יכול לצאת לדרכו עצמאית.
הפיזית בעיקר.
נכון, הילד בעצם באמת זקוק להרבה מאוד למידה והתנסות וגדילה בתוך קשר, כדי לממש את הפוטנציאל שלו כאדם.
זאת אומרת, אתה אומר שאצל בן אדם חייב להיות הרבה יותר השקעה בקשר, כי הפונקציונליות של בן אדם היא הרבה יותר גדולה. מה השור יודע לעשות? השור יודע לאכול עשב ולהקל אותו. אצל בן אדם יש הרבה 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 יותר פונקציות שהוא יכול לממש. זה אדם, זה עולם שלם, ולכן יש צורך בקשר יותר גדול שמלמד את הבן אדם את הדברים האלה. אבל אנחנו את כל זה נעשה אחרי שנענה למאזין שכבר ממתין לנו על הקו. לילה טוב. לילה טוב לך מאזין. אותי? כן, שומעים אותך נהדר. מה שלומך?
טוב, אני רק רציתי לחזק את מה שאמרת, כי אני במקור בן מושב, וההגל הוא עליה שהפרה ממליטה, זו חצי שעה 40 דקות, ועומדים, כמעט עומדים לגמרי על הרגליים בכוחות עצמה.
אז אתה רואה, אני חשבתי 3 שעות, והנה אתה מתקן אותנו ואומר לנו שזה תוך 40 דקות.
הם כבר מנסים ומתחילים, עומדים, נופלים, עומדים, נופלים, אחרי שעה, שעה וחצי כבר עומדים ו... ונקים חלב מהאימא, אבל היום זה כבר לא קיים, הם ישר מועברים ליום נקייה שלהם.
נו, אז מה אתה אומר על הקשר של תינוק עם הוריו שנמשך כל כך הרבה שנים?
אני לא יודע... התקלת אותי.
אז לא התקלת חלילה. אני רק רציתי, אתה יודע, לחדד, אתה חידדת לי את החצי שעה ושלוש שעות, ואני מנסה באמת לחדד, כי אתה יודע, אנשים חיים חיים שלמים, ולפעמים יש לנו דברים בחיים שאנחנו לא חושבים עליהם. ואני בהרצאות שאני בא ומביא את הדבר הזה, ואני אומר, אוי, תראו, יש בעלי חיים. הרי אנחנו בעלי חיים, נולדנו לאימא, כן? ואנחנו אנשים שיש לנו חיים, אנחנו בעלי חיים. ופתאום, שאתה רואה את הפרה הענק הזה בין עגל שנולד, או ג'ירף שנולד, או כל חיה אחרת שנולדת, והיא לא צריכה את ההורים שלה אחרי חצי יום. ואצלנו זה לא יום יומיים, מדובר בשנים שאנחנו כרוכים וצריכים את ההורים שלנו. איך קוטי אמר? תינוק בן חצי שנה, אם ההורים שלו חס וחלילה לא יהיו באזור 24 שעות, קרוב לוודאי שיקרה שם אסון.
הרב, אני רק רציתי להגיד ולהוסיף על דבריך, להבדיל גם לא עלינו אחרי שההורים נפטרים, עוד זוכרים אותם שנים, ויש את הכיסופים ואת הגעגועים.
נכון, אתה יודע שפעם מישהו שאל, למה כשההורים נפטרים חס וחלילה, אז צריך הבן שנה שלמה להתפלל ולהגיד קדיש, ואילו חס וחלילה, אם בן נפטר, אז 30 יום אומרים קדיש ולא יותר. אז מישהו אמר שבן, אתה לא צריך יותר תזכורת, אתה לא תשכח אותו לעולם. הורים אם לא היו מצבים 12 חודשים להתפלל עליהם, יש כאלה שהיו חס וחלילה יכולים לשכוח את ההורים שלהם, אבל המציאות באמת מראה דברים אחרים. אני רואה אנשים מבוגרים מאוד, שעדיין מתגעגעים אחרי שנים שההורים נפטרו, ממש מתגעגעים להורים, ויש כאלה שאומרים שזה בא בגיל הבגרות, כי הילדים כבר, הבן אדם היה עסוק עם גידול הילדים שלו, וכשהם התחתנו ויצאו מהבית, אז פתאום הבדידות הזאת, ואז מתגעגעים שוב להורים. אז כנראה שזה גם ככה דבר ש... נכון, הקשר הזה באמת הוא קשר בל ינתק. יפה, תודה שעלית לשידור, חיזקת אותנו, תודה.
אני רציתי לשאול שאלה מאוד ספציפית. בעזרת השם, בן שלי עומד להתחתן. ורציתי לחזק אותו שיזכה בעזרת השם לבנת בית נאמן וקשר בישראל.
אמן, אמן, בעזרת השם, כולנו מאחלים.
ואני מאוד נזהר בקטע הזה, כי... מורי וריבי אמר לי לעשות מאמץ אדיר ונכון, לא, כמעט ולא להתערב לו בענייני החתונה ובענייני הבית שלו.
עצה טובה. אני יכול לומר לך משהו, ממש קטן משלי. אנחנו קראנו בספר בראשית, בפרשת בראשית, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אני אמרתי פעם לאיזה אבא שהכנתי אותו לחתונת בנו, כי אשתו באה אליי ואומרת לי, תשמע, הוא יגמור לילדים את חיי הנישואין. תעשה לי טובה, תכין אותו. קראתי לו, אמרתי לו, תראה, בוא נלמד ביחד את הסוגיה הזאת, מה התורה כותבת פה? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. מה החלק של ההורים בעזיבה של הילד? יש פה דבר נורא פשוט. ההורים רק צריכים לאפשר לילד לעזוב. וזה תנאי. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. בשביל שהוא ידבוק באשתו ויהיו להם זוגיות טובה וחיים טובים, חייבים לעזוב. יש הורים שיותר קשה להם לעזוב את הילדים, אבל הורה שבאמת ובתמים אוהב את הילד צריך לדעת שזה תנאי. אצלנו תמיד היו אומרים שהמרחק בין ההורים לילדים אחרי הנישואין צריך להיות כזה שהאישה מתביישת ללכת עם חלוק בין הבית שלה לבית הוריה. כלומר, התורה מגלה לנו שבשביל שהזיווג יצליח בין הבעל לאישה, ההורים צריכים קצת לעזוב. ולכן אני מאוד מאוד מתחבר למה שהרב שלך אמר לך, זו עצה טובה וחכמה.
אני רק רוצה להגיד דבר לסיום, בעזרת השם. אבי מורי אמר לי בתקופה שהייתי נשוי, הוא אמר לי, מה, אבי ומי עזבונו והשם יעשפני? אמרתי לו, חס ושלום, אבל אני יודע שבחיים לא עזבתם אותי ולא תעזבו אותי.
יפה, יפה. ישר כוח, כל טוב, כל טוב. תודה שעלית לשידור. טוב, אז הנה אתה רואה שאנשים ככה גם מתקנים אותנו וגם מוסיפים על הדברים, ותמיד זה משמח אותנו. אנחנו כבר נחזור לנושא שאנחנו מדברים עליו, אבל לפני זה יש לנו שאלות שהגיעו דרך האתר, ואת יודע שהמחויבות שלנו למאזינים שלנו היא מחויבות ראשונית. לכבוד הרב, שתי שאלות על הקשר ביני לבין הילדים שלי. שאלה ראשונה, הבכורה שלי בת 9.5, ואני מרגישה שמאז ומתמיד היה לי קשר איתה פחות טוב משאר הילדים. אני פחות סבלנית אליה, פחות חמה, פחות מכילה, ושמעתי מכמה שיש להם קשר כזה עם הבחורים. האם זה נכון, ואיך אפשר למנוע את זה? שאלה שנייה, ואנחנו את השאלה השנייה נשמור לאחרי הפרסומות, כי כבר ממש ממש חרגנו בזמן בכמה דקות, אז מאזינים בקרים, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, התנחת המוזיקלית, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מבועל מפוחד שוב חזרתי אליך, מאוים מעצמי, לא רוצה להביט לאחור. לא תמיד כשנפלתי ידעתי לבוא אחריך, כמו בן שב אל אביב ממסע מהכפור. הדפוני השומרים דלתך לא פותחים, נאבק בכל כוחי לבוא אליך, ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן, ומאש ואני בשר ודם, ומאש ואני בשר ודם. נשמתי שקפאה וגופי שרתח כמו נער, ובגדיי השחורים מיוזה חוזר מהקרב, כמו פצוע נדחף מהחוץ תרם נעילת שער, מתחנן לאביב שיביט שוב אליו. הדפוני השומרים דלתך לא פותחים, נאבק בכל כוחי לבוא אליך, ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן, ומאש ואני בשר ודם, ומאש ואני בשר ודם. כשהקיץ יסוג לאחור ובגדיי שוב ילבינו, אז אשמע את קולו של אבי שקורא לי לשוב. כשהמלך יצא לשדה לבניו יחכהו, שוב ארגיש בליבי כאותו בן אהוב, בן אהוב. ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן, ומאש ואני בשר ודם, ומאש ואני בשר ודם.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו נמצאים עם המומחה שלנו לענייני קשר בין הורים לילדים, הפסיכולוג הקליני קוטי סמט, שעובד בבית חולים הדסה, נכון? ועובד כמובן גם במרפאות בית חם, אני חושב, אם אני לא טועה, בסניף ירושלים. ואנחנו נמצאים, קוטי, עם שאלה שנקטעה לפני ה... פרסומות, ואנחנו שוב נחזור עליה. לכבוד הרב, שתי שאלות על הקשר ביני לבין הילדים שלי. שאלה ראשונה, הבחורה שלי בת 9.5, ואני מרגישה שמאז ומתמיד היה לי קשר איתה פחות טוב משאר הילדים. אני פחות סבלנית אליה, פחות חמה, פחות מכילה, ושמעתי מכמה שיש להם קשר כזה עם הבחורים. האם זה נכון, ואיך אפשר למנוע את זה? שאלה ראשונה. והשאלה השנייה, באופן כללי אני מרגישה שבערך בגיל 7-8 פוחת הקשר שלי עם הילדים. גם קשה לי מבחינת חיבוקים ונשיקות איתם. וגם הסבלנות והחום פוחת. ושוב, איפה בעצם הבעיה? ואיך אפשר להמשיך את החום כמו עם הקטנים. תודה רבה לתוכנית הנפלאה שאני מחכה לה כל שבוע ולא מפספסת. טוב, על השאלות אנחנו נשמע מקוטי, אבל על המחמאות אני אומר תודה תודה, זה מאוד מחזק אותי כל שבוע להיות פה אחרי יום עמוס שמתחיל איפשהו ב5:30 בבוקר ונגמר לו איפשהו כמעט ב5:30 בבוקר ביממה שלאחר מכן. אז תודה רבה. וקוטי, מה אתה אומר?
כן, אז אני חושב שהשאלות האלה והשואלת הזאת מדגימה היטב את המודעות שלנו כהורים בעצם לצרכים של הילדים שלנו.
ושאנחנו לא יכולים לתת להם את זה.
אנחנו לא יכולים לספק את הצרכים במאת האחוזים, הרי כולנו בני אדם ולא מלאכים, אבל אני חושב שאמא פה מזהה באמת צרכים גם של הבכורה וגם של הילדים האחרים.
אני מזהה שקשה לה עם זה. אם היא הייתה איתנו בשידור, היא הייתה אומרת אני אמא רע. ככה אני בסאבטקסט, בין השורות, אני כאילו מרגיש שהיא מרגישה שהיא לא מצליחה לספק לילדים את מה שהם צריכים. זאת הרגשה שדרך אגב היא ככה ג'נרל, אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד נשים.
נכון, חלק בלתי נפרד מהורות, נאמר בדרך כלל, זה עניין של רגשי אשמה. כי כולנו חיים בפער שבין הרצוי למצוי, וכולנו רוצים להיות ההורים הכי הכי טובים, וכולנו לפעמים נכשלים, זה בלתי נמנע.
זאת אומרת, מאזינה יקרה, את בטווח הנורמה, זה בסדר. כל האימהות רוצות הכי טוב לילדים, כל ההורים רוצים הכי טוב לילדים, ולא תמיד אנחנו יכולים. אבל פה מה שככה מטריד אותה, והיא כותבת, שיש לה איזו הרגשה שבגיל מסוים, הילד הוא פחות, ילד חבק אותי, והוא פחות ככה, היא מרגישה שהיא מאבדת הסבלנות מולם. וזה כן נשמע משהו ש... אתה יודע, ילד בגיל 8 לא רוצה אמא לא סובלנית, נכון? וילד בגיל 8 עדיין צריך חיבוקים.
ודאי. מצד שני, אנו כהורים, ככל שהילדים מתבגרים, הציפיות שלנו להתנהגות מסוימת, להתנהלות, הן הולכות וגוברות. אנחנו מצפים שהילדים יגדלו ויקחו אחריות.
כי הוא גדול.
נכון. ובמקום הזה, לפעמים, הסינכרון, הציפייה שלנו, שהילד כבר יגדל, ויקח, ויטפל בעצמו, וינקה, ויסדר, ויבצע את המטלות, הם לפעמים באיזשהו פער מאיפה שהילד נמצא. וזה באמת הרבה פעמים גם משתנה מילד לילד, כי יש ילד שבגיל צעיר כבר מפנים את הדברים, ולוקח על עצמו דברים. לעומת ילד אחר שיותר קשה לו, וזה לפעמים באמת יוצר תסכול אצלנו כהורים. השאלות של... המאזינה פה באמת מכוונות לכמה אנחנו בתור הורים צריכים להיות קשובים לאיפה הילד שלנו, כל ילד, וזה לפעמים יכול להיות באמת אחים, ילדים שלנו, אבל אחד יותר מצליח, אחד פחות מצליח, ובאמת להיות עם כל ילד לפי צרכיו.
יש משהו, אבל באמת עם בחורים, אתה שמעת כזה דבר שהבחור לפעמים הוא, הקשר איתו כפי שהיא מתארת, הוא פחות טוב? אני חשבתי הפוך, כאילו, אתה יודע, שבדרך כלל נותנים לבן הבחור יותר, גם התורה נותנת לו כפול.
זה נכון, והרבה פעמים בן או בת בחורה הם באמת ראשית עונינו, אנחנו מצפים להם, וזה הפעם הראשונה שאנחנו חוזים בפלא הזה של לידה, ויש באמת קסם והתעלות מאוד מאוד גדולה כשילד ראשון מגיע, ולפעמים זה לא בדיוק חוזר באותם עוצמות. בילד השני, אבל יש כאן גם מובן גם איזשהו קושי מובנה בזה שהוא באמת הראשון, ואנחנו ללא ניסיון כשהילד הראשון מגיע, ואנחנו הניסוי והתאייה בדרך כלל פוגשים את, קודם כל את הילד הראשון שלנו. יש גם קושי אחר מובנה שאותו אחד כשהוא הגיע הוא ראשון והוא יחיד להוריו, והוא נהנה מתשומת לב מלאה, ו... האחים אחר כך שהם מגיעים, הם בעצם באיזשהו מקום קצת פוגמים לו בדבר הזה, ויכול להיות שזה מעורר אצלו התנגדות.
ואז שזה מעורר התנגדות, ואז התנהגות לא טובה, ואז ההורה פחות כאילו, או לא יודע איך להתמודד עם ההתנהגות הזאת, איך לאכול את זה. ואז יכול להיות שבא ההרגשות שהיא מתארת.
נכון, הרבה פעמים הבחורים הם אלה שיותר מאופיינים כמרדניים. שזה באמת, יש שם איזשהו חשבון, אני הייתי ראשון, והגיעו לי...
תשמע, לקחו לו זוג הורים, היה לו הורים, 100% שלו, 24 שעות, 7, זה שלו, פתאום בא איזה מישהו ואומר, הלו, רגע, אתה לא לבד, יש פה עוד מישהו.
נכון, וילד הוא לפעמים מוותר על הנושא הזה של טקט, וכשהוא מרגיש שהוא נפגע, אז הוא רוצה להחזיר, להרגיש חזק בחזרה.
אז איך אנחנו עוזרים למאזינה הזאת? היא תכלס, הניתוחים הפילוסופיים שלנו כנראה פחות מעסיקים אותה, והיא רוצה לדעת איך היא מתאהבת מחדש בילדים שלה, ומה היא יכולה לעשות שהיא באמת לא יהיה לה קשה לחבק אותם, כי גברת נכבדה, גם לי יש ילדים, אמנם האחרונים שלי זה שלישייה, שהם בני 7, והם, איך אומרים בשפת העם, מה זה הם צריכים חיבוק של אבא ואמא, אז חבל, אז איך, קוטי, איך עוזרים לה להתאהב בילדים שלה מחדש?
אז הדרך שלנו בעצם להגיע לכל אדם, הכלי המרכזי שאנחנו מדברים עליו, זה כלי של אמפתיה. זאת אומרת, לנסות להרגיש את מה שהם מרגישים. ואני חושב שבאמת בתוך השאלות האלה, כבר אפשר לראות שאמא פה מנסה להבין מה הילדים שלה צריכים, וכשאמא מנסה להתכוונן לכל בן או בת, ולהבין את העולם הרגשי שלהם, מנקודת המבט שלהם, היא יכולה רגע לעזוב את נקודת המבט שלה, זאת אומרת, הילד הזה, עם מה הוא התמודד, מה הוא צריך שילד אחר לא צריך, וכך היא באמת מנסה לפתח קשר, גם אינדיבידואלי, ספציפי, לכל ילד, מעבר לקשר הקולקטיבי עם כל הילדים, להתחבר לכל ילד לפי הצרכים שלו, יכולה לתת לכל ילד את מה שהוא צריך, להתחבר לכל ילד רגשית באופן דומה. יותר ספציפית לשאלה, זה כמעט בלתי נמנע שלפעמים אנחנו נכעס יותר על ילד אחד ופחות על ילד אחר בנקודות זמן מסוימות, שאחד אנחנו נרגיש הוא יותר...
תגיד לי, יכול להיות קוטי שבאופן כללי האישה הזאת, אישה אמא עובדת, עסוקה נורא, אולי היא עובדת בהייטק והיא 9 שעות לא בבית, ואולי ככה היא צריכה לחשוב על הקשר שלה עם הילדים שלה באופן כללי יותר, כי עושה לי הרושם שמדובר באישה שמאוד עסוקה, ואם את שומעת אותנו ואת ממש לא עוסקת בתחום שאת הרבה מאוד שעות לא בבית, אז בואי תכתבי לנו את זה, היינו ממש רוצים לשוחח איתך, כי הכאב שלך ניבט פה מכל שורה, והיינו מאוד רוצים לעזור לך, כי ברוך השם כנראה שיש לך כמה ילדים, ואת צריכה להבין שאין תחליף לאימא. אף אחד בעולם, אני אומר משפטים קשים, אף אחד לעולם, never ever, לא ימלא את החיסרון של אימא. ולכן, מאוד 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 כדאי שתבדקי את זה בצורה טיפה יותר מקצועית, כי פה אין קשר בינינו, את כותבת ואנחנו לא מסוגלים לשוחח איתך, אז כך שמאוד מאוד קשה לנו לבדוק על איזה נקודה זה יושב, אבל אם זה יושב על נקודה שאת אישה עובדת ומאוד עסוקה וכמעט לא פוגשת את הילדים, או שחס וחלילה ישנו ביטוי שאני יודע שהוא קשה, ואולי אני מקשה עליך קצת עכשיו, אבל הביטוי הזה קצת יעזור, יש מושג שנקרא ילדי מפתח, ילדים שתמיד הם פוגשים את המפתח של הבית ולא את ההורים, וההורים לא נמצאים שם לארוחת צהריים חמה וכולי, אז אולי כדאי לחשוב ביחד ככה עם איש מקצוע, או אפילו עם חברה, או סתם עם אדם חכם, איך משפרים את זה. אני הייתי מציע לך גם, כל יום, קחי ילד אחר להליכה. הליכה של 20 דקות, חצי שעה, כל יום עם ילד אחר. זה נותן המון, המון, המון לקשר שבין ההורה לבין הילד. הילד הולך עם האמא שלו, והוא הילד המיוחד של אותו יום. ניתן אחת לככה חודש לעצור בפינת הגלידה, או באיזה פיצריה ולאכול פיצה עם אמא, או לאכול גלידה עם אמא, להיות הילד המיוחד של אמא היום. אני חושב שבהרבה מאוד... מקומות שנתתי את העיצה הזאת, והאימא התמידה בעיצה הזאת, זה עשה פלאות. לקחת את הילד יד ביד, ללכת ברחוב עם הילד, עם היד שלו, להרגיש אותו, ללכת איתו, לקנות לו משהו טוב, לאכול ביחד משהו טוב, לא לשמוע מוזיקה, לא לדבר בטלפון, לשמוע את הילד, את המיליארד שאלות שיש לו על כל דבר. בין אימא איזה סוג מכונית זה, או כל דבר אחר, ללכת עם הילד, להיות איתו, זה מחזק את הקשר, ואני חושב שזה פתרון, יכול להיות שזה פתרון טוב, ככה להתאהב חזרה בילדים ולהרגיש אותם, ואנחנו מיד 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 עוברים למאזין הבא. לילה טוב לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, לילה טוב.
רציתי לומר משהו, הרב דיבר, מדבר עדיין על קשר בין ההורים לילדים. ורציתי לספר סיפור אם אפשר.
בשמחה רבה.
אני לפני שנתיים שלוש, בערך עוד קצת יותר, עצר אותי חילוני ברחוב. ושואל אותי, תגידי, אתה חרדי, אני רוצה שתסביר לי, איך החרדים מתחתנים עם מה שההורים דוחפים להם? אומרים להם, זה מה זה, יש פגישה של 40 דקות, וזהו, התחתנתם. אתה צריך, אצל החילונים, זה לוקח איזה שנה, שנתיים, שלוש, עד שמכירים אותה, וככה מתחתנים. אז ב-40 דקות, שההורים שלך דחפו לך, החליטו לך. אז איך אתה יכול ככה להתחתן? זו שאלה מאוד יפה, והתשובה שלה...
רגע, השאלה יפה, אבל אני חייב להעיר על הגסות של השאלה. ההורים לא דוחפים... ובן אדם נפגש עם אישה.
ככה זה נשמע בציבור החילוני.
כן, אז אני רק מסייג את זה ככה שהמאזינים שלנו הם עדינים ורוצים לשמוע את המילים היפות. לא דוחפים לנו שום דבר, כל אחד בחר את אשתו, וברוך השם שמח איתה, ומקים איתה משפחה, אבל את אומר שזאת ההסתכלות מהצד השני. אוקיי, בוא נמשיך.
התפללתי להשם ושלח לי תשובה לפה, ואני אומר שהתשובה הזאת מתאימה לא רק לציבור החילוני, אלא גם לנו. כציבור חרדי, לדעת את זה, להרגיש את זה יותר מאשר לומר את זה, איך שאומרים. אמרתי לאותו אחד, כשהייתי בן שלוש, ראיתי על הרצפה בבית משהו עגול, מאוד בוהק, ג'ולה קוראים לזה. אמרתי, וואלה, אני מאוד רוצה לאכול את זה, זה נראה טעים. לקחתי, הכנסתי לפה, הגיע אליי אבא שלי, וברישות כזאת הוציא לי את זה מהפה. אבל זה כל כך טעים, זה נראה מאוד יפה, אני רציתי לאכול את זה. למה אבא שלי לא נותן לי לאכול את זה? עבר כמה שנים, ראיתי שאבא שלי צדק, אם הייתי אוכל את זה כבר לא הייתי קיים פה. זאת אומרת, בגיל שלוש, כשאבא שלי היה בן 20, בן 20, בן 30, הוא ידע בדיוק מה אני צריך. אז למה כשאני בן 20, ואבא שלי בן 40, 50, הוא לא יודע עכשיו מה אני צריך?
יפה, יפה, תשובה ניצחת.
כן, וזה טוב גם בשביל הציבור שלנו, אנחנו חייבים לדעת שלא כל דבר זה... אבא, מגיע גיל שהילד מבין יותר מהאבא. תמיד האבא, כמו שתמיד האבא ידע יותר ממך, גם היום עדיין הוא ידע יותר ממך.
אבל אתה יודע שיש משהו מעניין, וזה אני חושב שקוטי יוכל להסביר לנו יותר טוב. שבוע שעבר דיברנו בנושא הזה של גיל הבגרות, ומה קורה בגיל הבגרות. יש איזשהו גיל שנער, נערה חייבים לעבור אותו, שהם מבינים שהם מבינים יותר טוב מההורים. עכשיו אני אגיד לך, אתה יודע, לפעמים, אני ברור השם כבר חציתי את גיל ה-40 מזמן, ויש לי ילדים שבאמת בחלק מהדברים הם מבינים יותר ממני. לא בחוכמת החיים, ולא במטרת החיים, ולא איך החיים נראים באמת, אבל יש כל כך הרבה דברים שהם מבינים יותר מאנשים בני גילי, באופן כללי, לא אני בגלל שאני הורה שלהם, והם באיזשהו מקום, זה נותן להם איזשהו יתרון, או הרגשת יתרון, כי הם באמת מבינים יותר ממני בדברים מסוימים. אני חושב שזה חלק מההתפתחות, לא ככה קוטי?
כמובן, אני חושב שגם אותם הורים, שאנחנו כמובן מכבדים אותם כל ימינו, גם הם היו פעם נערים שהתבגרו והפכו לגברים ולגברות, וגם הם עברו איזשהו שלב שבו הם הבינו, הם רצו להרגיש שהם עוברים ממצב של ילד ונער למצב של בוגר, שהוא באמת יכול לדעת דברים, להבין, להחליט.
רק חבל שאנחנו לא זוכרים את זה, כי אנחנו בגיל 40 כבר לא זוכרים שאנחנו היינו בדיוק אותו דבר, ואנחנו לא מבינים למה הקשן הזה... חושב שהוא מבין יותר טוב מאיתנו.
אז הנה, זה המשימה שלנו אולי בתור הורים, גם להיות מודעים לכך, שגם אם אנחנו מרגישים שאנחנו בגיל, מרומי גיל 40 או 50, יודעים יותר טוב מאותו בחור בן 16, 17, לפעמים אנחנו בכל זאת צריכים לתת לו להרגיש שהוא כבר יודע, שהוא התקדם, שהוא עבר ממקום שהוא לא יודע, או שהוא ילד, למקום שהוא כבר כן יכול להביע את דעתו, ושיהיה לו דעה נפרדת אולי משלנו.
זאת אומרת, זה מותר. אם זה הכל בדרך ארץ, ובגבולות הטעם הטוב, אז זה בסדר.
אני חושב שזה אפילו מומלץ.
איך אתה מרגיש עם זה, מאזין יקר? איך אתה הרגשת ככה? איך אתה מרגיש עם, עם היחס שלך להורים שלך?
100%. כנל ככה. זה מגיע, יש גיל מסוים, אבל הגיל הזה גם עובר. הגיל הזה לא נשאר עד גיל 40. זה מגיע בגיל 17, 16, גיל הטיפש 16. כשנגמר הטיפש 16, אז כבר מבינים ש... זה לא, לא יותר חכמים, אבל אני לא מדבר על העניין של החוכמה.
תגיד לי, שמעת, שמעת אותנו שבוע שעבר?
שבוע שעבר לא.
לא שמעת. אתה יודע שהיה פה מטפל, שכשמישהו התבטא גיל הטיפש 16, הוא מאוד כעס. הוא אומר, איך אפשר לקחת ילד וגיד לו, אתה טיפש? איך אפשר לעשות את זה? אני אמרתי לו, תשמע, קח את זה יותר בקלות. זה ככה מילה רווחת כזאת, גיל הטיפש 16, והוא ככה יצא ככה חוצץ נגד האמירה גיל הטיפש 16. כאילו, אנחנו נורא מזלזלים בילד שאומר שהוא טיפש, בגלל שהוא הגיע לזה גיל שבאופן טבעי, קודם כל גם אנחנו היינו בגיל הזה, ובאופן טבעי אני חושב שזה חלק מההתפתחות.
אנחנו מסתכלים על עצמנו, אני אומר, לפני כמה שנים אני הייתי בגיל הטיפש 16, אני מסתכל על עצמי בתור שעשיתי דברים טיפשיים, ואני הייתי טיפש ו... זאת אומרת, זה לא, לא, אני לא אומר את זה על אחרים, אני אומר את זה עליי, כמו לפני אחרים.
יפה, אז נהננו מאוד מהסיפור.
אני לא יודע אם הורה יכול להגיד לבן שלו, תשמע את מה שאני אמרתי אז בתחילת השיחה, אבל מותר לילדים לדעת את זה כלפי ההורים.
נכון, תשמע, אתה צודק ב-100%, ופה בדיוק הדילמה, ועל זה אנחנו ככה באנו לדבר על, על המהות של הקשר, ואני חושב שבמונולוג שלי, הדבר האחרון שאני אמרתי, אמרתי שהוא דבר קטן, אבל זה היה ככה בחצי ציניות, אני חושב שהדבר הכי חשוב בקשר בין שני אנשים, ששתי אנשים יבינו מה מהות הקשר. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו לא מקדישים אף פעם זמן להסביר לילד את המקום שלנו כהורים, ואת המקום שלו כילד. אתה יודע שיש הרבה ילדים שמגיעים ככה לגיל 18, 17, 18, 20, ואני רואה את זה אצל ילדים שמתחתנים, ופתאום הם מרגישים שאבא זה איזה סוג של חבר. כי אני כבר אדם בוגר, ואני נשוי, וגם אבא שלי נשוי, אבל גם אני נשוי. זאת אומרת, פתאום הילד מרגיש שאבא זה יותר חבר מאשר אבא. אני חושב ש... פה אם ילד לא מבין את מהות הקשר בינו לבין האבא שלו, אני חושב שזה פספוס אדיר. מסכים איתי?
נכון.
יפה, יפה. תודה שעלית לשידור, החכמת אותנו מאוד.
תודה לכבוד הרב.
יפה, תודה תודה, ואנחנו נמשיך לנתח את העניין הזה של... מהות הקשר, ואת כל זה נעשה מיד אחרי שאנחנו נצא לפרסומות. התנחת המוזיקלית ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם. אבא טוב. אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב, שכל מה שאני עובר בדרך להפוך חולשה לעוצמה גדולה. אבא, אני רוצה לחזור אליי, למצוא אותך שם איתי. במקור שלי אני טוב גמור, אבא, ושם אני מאמין בעצמי. יונתי בחג והסלע, שמיעיני את קולך, תשאירי לי שיר חדש חדש, יאיר לי בי ואת מיתרה.
אבא אני רוצה לעמוד מולך להאמין שאתה אבא טוב אבא אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם אבא
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתי מריה מונק בתוכנית ידיד נפש, התוכנית שנותנת לכם במה לשאול את השאלות, לספר את הסיפורים, להביע את מה שאתם מרגישים, ואיתנו היום נמצא המומחה שלנו, פסיכולוג קליני מומחה, קוטי סמט, עובד בבית החולים הדסה ובמרפאות בית חם. ואנחנו היום עוסקים בנושא של קשר או קשל על קשר עם ההורים, ואני יודע שיש לנו הרבה אנשים שמחכים לשוחח איתנו, אז אנחנו ממש ממש ממהרים לפני שאנחנו נמשיך בנושא הזה, ואומרים שלום למאזין הבא.
שלום הרב, רציתי דבר ראשון להודות על התוכנית, מאוד מעניין ומחדש.
תודה, תודה.
תודה רבה. עכשיו רציתי לשאול למעשה, אני, האח שלי הנשוי, הגיע עם גיסתי לשבת, עם שתי הילדים שלהם שהם אחיינים שלי.
כן.
ושמתי לב ככה בשבת שכאילו יש לו בת ובן, ועם הבת הוא נמצא כל הזמן, והוא מנשק אותה, מחבק אותה כל הזמן, ואת הילד שלו, לפעמים גם קורא לו שהוא צועק עליו, ו... כאילו פחות, מראה לו פחות אהבה מאשר לילדה שלו שהוא מאוד אוהב אותה. אני בטוחה שהוא אוהב אותו מאוד, אבל מאוד הפריע לי. אני רוצה להגיד, אני יכולה להגיד לו על זה משהו, או שמישהו אחר, אולי אמא שלי. אני פשוט...
בת כמה את?
20.
ואח שלך בן כמה? הגיס שלך.
25.
זה הגיס, נכון?
לא, זה אח שלי.
אה, והבת שלו היא הגדולה או הצעירה?
לא,
הבת שהוא מאוד אוהב?
היא הצעירה.
כן, ומה את חושבת שאם את תתערבי לו, מה זה יעשה?
אני לא יודעת אם אני באמת, לכן אני שואלת את הרב אם אני צריכה להתערב, כי לא בטוח שזה יעשה משהו.
לא, אני אגיד לך למה אני שואל אותך. אני אגיד לך למה אני מחזיר לך את השאלה לפני שניתן לקוטי לדבר. אני מחזיר לך את השאלה מסיבה נורא פשוטה. אני לא גר בבית שלכם, לא יודע אם האח הזה הוא אח בכור, מה יש ביניכם, כמה אחים ואחיות מפרידים ביניכם, כמה הוא במילים אולי קצת זולות סופר את הדעה שלך. אני חושב שבוודאי הייתי שולל אם אין שם משהו דרמטי, התערבות של ההורים. כי אם אמא שלך מתערבת לאח שלך ולגיסתך בחינוך הילדים, זה קצת יכול לגרום רק ליותר רע של, את יודעת, הגיסה תוותר לבוא להורים, כי מה החמה או השוויגר, איך שזה נקרא, מתערבת. את שואלת אותי אם מישהו צריך להעיר לאח? יכול להיות שכן.
כן.
יכול להיות שכן. אני ודאי לא חושב שזה צריך להיות האמא. לפעמים עדיף אולי שזה יהיה דווקא את או מישהו אחר, אבל אני לא מכיר את סוג היחסים ביניכם. באופן כללי אני יכול לומר שיש גיל שיותר אוהבים ילדים. לפעמים ילדים הם מצטיירים בינינו כאלה קטנים וחמודים, אני לא זוכר מי מגדולי הדור של הדור הקודם היה אומר שאחד החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה זה שהילדים נולדים שהם קטנים וחמודים, כי אם לא, איזה אמא הייתה קמה אלף פעמים בלילה להאכיל אותם ולחתל אותם וכולי וכולי. אם ילד היה נולד גדול, אז באמת ככה לא היינו כל כך הרבה משקיעים בו. ולכן, לכן ילד קטן אוהבים וזה טבעי. אמרת שהוא צועק על הילדים. אני לא אומר לך, אני אומר לכל המאזינים. עם צעקות לא מגדלים ילדים, עם צעקות הורסים ילדים. ילד לא צריך לגדול עם צעקות. צעקות זה לא תוכנית עבודה. לצעוק זה לא פתרון, ולכן כדאי למנע לעשות את זה, ואנחנו נשמע מה יש לקוטי לומר, איזה יצא חכמה ונבונה, האם עליה להתערב ולהגיד לאח שלה, הלו, מהצד זה נראה לא טוב, אתה מדי אוהב את הקטנה, אתה פחות אוהב וצועק על הגדול, האם זה נכון להתערב? בבקשה.
אז אני מניח באמת שכולנו מסכימים שילדים הם מאוד ערניים ורגישים ומסתכלים כל הזמן הצידה ומשווים. ולכן מצב שבו יש פער גלוי בהתייחסות של הורים בין ילד לילד, זה מצב בעייתי. זה מצב שהוא, אם הוא נמשך במשך תקופה ארוכה, הוא באמת יכול אפילו ליצור צלקות בנפשו של ילד, כי הוא לא מצליח להבין מדוע ההורים מעדיפים או סלחניים כלפי דברים שאחיו עושה והוא לא עושה, ואנחנו כולם מכירים את זה היטב. ולכן זה באמת מצב שדורש מודעות של ההורים וניסיון עד כמה שאפשר באמת למנוע מהילדים להרגיש את ההרגשה הזאת. אבל לכולנו יש לפעמים את הנקודה המתה שאנחנו לא רואים במעשינו, בתוך בתינו, איך אנחנו פועלים לפעמים בצורה שהיא לא אופטימלית, שהיא לא מספיק טובה. ומהבחינה הזאת, כן, רצוי שכאשר קורה דבר כזה ואדם לא מבחין, שמישהו שקרוב אליו יגיד לו את זה, אבל כרגיל, בתנאי שהדברים הם נשמעים. צריך להגיד, באמת, את, רק את יכולה לדעת ולהעריך על פי הקשר שלך עם אח שלך, אם את תבואי ותגידי לו את זה באופן נעים, באופן שהוא קונסטרוקטיבי, לא בתור ביקורת שבאה להוריד, אלא ביקורת בונה, ביקורת עם איזושהי הקדמה, אני אגיד לך משהו שמאוד היססתי אם לומר, אבל באמת חשוב לי שתדע, ואולי באמת לפעמים לפרוט על איזה נימה, לפעמים אפשר לספר את זה באיזה תחכום, אצלי בבית אני הרגשתי שאני ככה וככה כלפי אחד הילדים, ועשיתי איזה ניסיון לתקן, כדי שהדברים באמת יהיו כמה שיותר נשמעים ולא פוגעים, ובאמת יובילו לתיקון המיוחל, ולא חס וחלילה לאיזשהו גם קרע ביניכם.
יפה, יפה, תשובה יפה מאוד. זאת אומרת שאם את חושבת שאת הבן אדם הכי מתאים, תעשי את זה את, ואם את חושבת שיש אח אחר, אז שאח אחר יעשה את זה. אני עדיין עומד בהסתייגות שלי, אני חושב שקוטי מסכים איתי, שלא כדאי שאם את תעשה את זה. זה יכול לעשות לגיסה ככה קצת סלט. מה היא מתערבת, מה היא חופרת, אני לא חושב שאימא זה דבר נכון. אלא אם כן, מה אתה אומר קוטי?
אני מסכים איתך שאני חושב שסוג כזה של היצע יכול להתקבל יותר טוב כשהוא מגיע מבני אותו דור, שחווים כרגע בעצמם הורות, ולא שאין כלפיהם אולי איזה שהם מטענים או רגשות. בהחלט אני חושב שלילי היה יותר קל לקבל דבר כזה באמת מאח או אחות. אני יכול יותר להרגיש באמת שזה משהו שלא נושא איתו כל מיני דברים נוספים שאולי קיימים.
יפה, תודה שעלית לשידור, אנחנו מקווים שהעיצה שנתנו לך.
תודה רבה.
תודה, שלום שלום, ואנחנו כבר עוברים למאזין הבא, אנחנו מחכים שהוא יעלה על הקו, יש לנו הרבה מאוד מאזינים. יש לנו מאזין על הקו? מצוין. לילה טוב.
שלום, שלום. אני בשידור?
כן, את בשידור? לא כל כך גרוע.
אני לא כל כך שומעת טוב, אבל אני לא אזדהה רק בגלל שזה מדובר בהורים שלי.
מצוין, זה בסדר גמור.
אני רוצה לספר סיפור על חוויית חיים שעברתי.
כולנו אוזן.
אני יכולה ללמוד.
כן, אני שומע.
כן. דבר ראשון, תודה על התוכנית. חשוב לי שתדעו שהכנתי בצק היום. אמרתי, היום בלילה אני אשמע את התוכנית, בינתיים אני אכין לחמניות, אז זה נורא נורא מעניין.
טוב, אני מברך אותך גם שהלחמניות תצאנה טובות וטריות ומועילות לילדים ללמוד. כן, טוב, יפה. לא לשכוח הפרשת חלה.
ברור.
יפה.
טוב, זה סיפור חיים שבעצם יכול להיות גם קשור לתוכנית שלכם בפרט, בגלל שזה משהו... קשור לחיים שלי בסוף נפשי. אני בחורה בבית, היינו 10 ילדים, אנחנו עדיין. כשההורים שלי חיתנו אותי, זאת אומרת, כשהתארסתי, אז עברנו תקופה, אני קוראת לתקופה הזאת הגיהנום של החיים שלי, שלא הייתי רוצה שאף שונא בעולם יעבור את זה.
וואו, 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 את בונה מתח, זה נשמע גרוע מאוד.
משהו. ממש, כאילו טראומה לגמרי. אני נשואה 18 שנה, ואני יכולה להיכנס לתוך החוויה הזו, ולהרגיש כאילו זה קורה עכשיו.
את שם, זה נשמע בכל נים ונים שזה נמצא שם עדיין.
כן, לא, ואני גם, אני כל הזמן חווה את זה בצורה שאני מגדלת את הילדים, אני אומרת, הלוואי שהם התחתנו, ואני אוכל לתת להם כל מה שהם צריכים ורוצים, ו... רק שאני אוכל לתת להם הכל.
אז בוא נתקדם, מה היה גיהנום כל כך גדול?
אני ממש להגיד, אני חושבת שההורים שלי, היה להם מאוד מאוד קשה לתת לי לצאת מהבית, כי הייתי בחורה. וכשאני הלכתי, אז לא יהיה מי שינקה ויבשל ויעזור ויחסל, כי היו לנו גם תינוקות בבית. וכשהייתי רוצה, עד כדי כך שכשהייתי... רוצה לצאת נגיד עם החתן, הייתי אומרת, אני רוצה לצאת היום עם החתן, אז אמא שלי הייתה אומרת, לא, קודם תעשי כלים, אחרי שתסיימי לשטוף את הבית, את יכולה לצאת. בסופו של דבר לא נשאר לי זמן, אז לא הייתי יוצאת. וכל דבר יצא ככה, שמה לי רגליים, והיום כשאני אמא, אני לא בטוחה שזה היה כאילו לשים לי רגליים. היא באמת הייתה צריכה אולי את העזרה, אבל אני לא ידעתי לפרש את זה בצורה הזו. אני פרשתי את זה בתור כאילו כמו קנאה, היא לא רוצה לפרגן לי, וכל פעם היא הייתה אומרת לי, את לא נראית שמחה ולא טוב לך, אז טוב, אולי תשברי את השידוך.
מה?
אולי לא תתחתני. אוי ככה אוי. זה היה.
באמת גיהנום.
כן.
גיהנום ללכת ולהינסה לאדם ש... ההורים או מישהו מטיל ספקות בהחלטה, זה באמת כן. מאוד 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 קשה. אבל את יודעת, אני שומע ממך שאת קצת אומרת שאולי היא לא בדיוק הבינה מה היא עושה, ואת קצת כן, כן סולחת לה היום.
היום בתור אמא אני מנסה כאילו לפרשן את זה, כי אני כבר נשואה המון שנים, ויש לי ילדים כבר שמתקרבים לגיל הזה, אז כל פעם אני אומרת לעצמי, אולי באמת זה לא נבע מרוע לב, אני משתבלת ככה כל הזמן לחשוב את זה.
לא, רוע בוודאי שלא. אבל את יודעת מה מסקרן אותי? את מתקרבת לגיל 40.
כן, אורו.
אמא שלך... לא, זה לא מלחיץ, זה גיל נפלא. אמא שלך מן הסתם מתקרבת לגיל 65... או קצת פחות אולי, כי את בת בחורה. יצא לך פעם ללכת עם אמא ולשאול אותה, אמא, אני רק רוצה להבין, אני לא רוצה לחיות עם זה, עם התינה הזאת, או עם ההרגשה הזאת. אמא, מה היה שם? למה? יצא לך פעם לדבר איתה? יש לך את האומץ לעשות את זה?
כן, לא, לא, אין לי את האומץ.
היא שומעת אותנו עכשיו?
לא, אין מצב.
אין סיכוי. לא, כי אם תגיד לי שהיא בניו יורק, אנשים בניו יורק שומעים אותנו.
לא, היא לא בניו יורק, אבל היא לא, זה לא הסגנון שלה.
אבל למה באמת, למה באמת בקשר שיש לכם היום, למה לא לבוא לאמא ולשאול, אמא אני אוהבת אותך, לא כועסת עליך, אני רוצה להבין מה היה שם, אולי ולו בכדי שאני לא ייפול למקום הזה, אני רוצה להבין מה קרה שם, למה?
אני יכולה באמת, זה באמת יכול להיות רעיון טוב.
צריך לעשות את זה בזהירות, אני לא לוקח אחריות על מהם.
לדעתי התשובה שלי כן נכונה, הפרשנות שלי היא נכונה.
כלומר?
היא הייתה, גם הייתי בחורה, הייתי עוזרת הכל, הכל הכל עושה בבית. פתאום אני הולכת, אז היה גם קשה לה. וילדים מאוד 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 קטנים, ממש קטנים. אני ברמה ש... כשילדתי את הילד שלי, אז אמא שלי גם הייתה מניקה ומחתלת.
וואו.
אז אני, אז מקווה... אני מאמינה שבאמת כשעזבתי, אז כאילו לקחתי לחצי מהחיים בעצם.
אני מקווה בשביל שניכם שאת גרה רחוק מספיק בשביל לבנות את החיים שלך.
אז תודה, באמת קלטנו את זה לבד ובאמת עזבנו את הארץ.
ואיפה את גרה כיום?
לא, היום חזרתי, כי כבר גדלתי ובנינו לעצמנו את החיים של עצמנו וחזרנו.
יפה, זאת אומרת שהיה נצרך ממש ככה נסיעה מספיק רחוקה.
ממש. בכדי... היא הייתה פתאום מופיעה בבית ואומרת דברים, ואומרת על בעלי דברים, ואת חייבת ללכת לרב כי הוא לא בסדר, כי הוא לא עושה, כי הוא לא עושה, והוא לא ככה, והוא לא לומד כמו שאמרנו, ולא כמו שהיה, כל מיני דברים כאלה. כן. אז אני פשוט, אני באמת החלטתי מיד כששמעתי את זה בשידור, אמרתי, אני חייבת לעלות לשידור כל מי ששומע אותי, שבאמת לא יהיה כזה. אני לא יודעת איך עושים את זה, שלא יהיו כאלה, אבל זה באמת השאיפה שלי, זה לצאת לבנות שלי את הזמן הכי 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 איכותי בין האירוסים לחתונה, בזאת השם עוד הלאה. אבל זה פשוט חשוב, זה כל כך חשוב, זה כאילו... כשאני שומעת חברות שמדברות אירוסים, זה התקופה הכי יפה בחיים, אני אומרת, וואו, הלוואי שהייתי יכולה להגיד את זה, על עצמי.
את יודעת שיש פסוק שנקרא ורסתיך לי לעולם, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהתקופה והאהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו, תהיה כתקופת האירוסין, ורסתיך לי לעולם, כי אחרי זה יש כבר בסדר, יש כבר את החיים וקצת שונה יכול להיות, זמנים יותר טובים, פחות טובים, אבל תקופת האירוסין היא כאילו התקופה של הציפייה והאהבה הגדולה הזאת, שהיא עדיין ככה איזה סוג של סוד גם ועוד לא יודעים, אז אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, אז כנראה שאת לא חווית את זה, אבל את יודעת שבכל דבר בעולם יש לו כוונה, ואם הילדים שלך יזכו, לאימא שנותנת ומעניקה ומשחררת ולא מתערבת ונותנת לילדים את כל היכולת להיבנות בצורה טובה בבניין הדעד, אני חושב שהיה שווה כל הסבל בשביל הבית ספר. אמנם את סבלת והבית ספר היה יקר, אבל אם הילדים שלך יוכלו לקבל תועלת מזה, אז יכול להיות שבדיעבד תגידי, זה היה קשה, אבל היה כדאי.
וואו, באמת אף לא חזבתי על זה ככה.
טוב, אז הנה קיבל זווית, ואולי לקוטי, אתה רוצה להוסיף משהו בעניין הזה? הוא יושב פה קשוב בהלם.
אולי באמת אפשר...
אני באמת רוצה להגיד שדיברתי מאוד 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 בעדינות. באמת בעדינות.
אז אני מבין באמת, ואני גם שומע באמת את הכאב, את הפצע שעוד לא הגליד. וזה נכון שהתקופה הזאת של של ההיפרדות, ודאי של בת בכורה, היא תקופה שעבורך הייתה אמורה להיות החיים החדשים והיציאה אל השלב הבא בחייך כאישה מאורסת שעומדת להקים את הקן המשפחתי שלה. אבל כנראה שמבחינת אמא שלך זה באמת היה הגוזלים שפורחים מהקן, והקן באיזשהו אופן נשאר ריק, או חלק ממנו מתרוקן, וזה היה לה באמת קשה להשלים עם זה. והיא כנראה באמת ניסתה לכוון את המציאות כך שהיא עדיין תרגיש שאת גם עדיין קשורה הביתה.
אולי יש פה גם צורך בשליטה קצת, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, כי אנחנו לא...
כן, יש לה הרבה, כן, זה לא נגמר.
נכון, ובאמת הצורך שלנו כשאנחנו גדלים הרבה פעמים, זה בכל זאת לנסות לסלוח להורים שלנו על טעויות שהם עשו לנו, טעויות שמן הסתם הם לא היו באמת בזדון כדי לפגוע בנו, אלא פשוט מחוסר ידיעה, ולפעמים יש פה עוד משהו, שבאמת ההורים חוזרים על דברים שאולי נעשו להם כשהם היו בשלב הזה, כי זה מה שהם מכירים, כי זה מה שהם למדו.
אז הנה, היא לא תחזור על זה.
אוי, הלוואי שזה יהיה ברכה.
טוב, הנה, אז בירחנו אותך, שלא תחזרי על זה, ושתזכרי תמיד, הילדים צריכים את השחרור שלהם.
ואני מסכים עם רב אריה שאף פעם לא מאוחר לנסות להעלות את הדברים בצורה באמת לא תוקפנית, אלא צורה שמבקשת להבין ולמחול ולפייס, כדי ששתיכם תוכלו להמשיך בצורה יותר טובה בקשר גם ביניכם, כי הקשר בין הורים לילדים הוא נמשך, הוא נמשך גם...
עד הנשימה האחרונה.
בדיוק.
יפה, תודה שלית לשידור וסיפרת לנו את הסיפור המדהים הזה.
תודה.
תודה, ואנחנו פונים מיד למאזין הבא. לילה טוב.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
אני שלחתי בשעה הקודמת שתי שאלות דרך האתר.
והנה עלית לשידור.
כן.
הנה קוטי שמח ומחייך מאוזן לאוזן, כי מאוד היה חשוב לנו לשוחח איתך. תודה שעלית לשידור, ואני אזכיר שוב למאזינים. את רוצה להזכיר מה היו השאלות שלך?
כן, דבר ראשון לגבי הבחורה שלי בתשע וחצי, שכתבתי שהיא, מאז ומתמיד הקשר שלי איתה, ככה הרגשתי, לא מספיק טוב כמו כולם, כמו כל הילדים. וכתבתי גם שלשאר הילדים, יש לי עכשיו הבאה בתורי בת 8, אז שגם אני מרגישה שבאיזשהו שלב, אז כאילו הקשר החם והאוהב פוחת.
כן.
עכשיו, מה שאתם אמרתם זה שלגבי הבחורה, מה שאני רוצה להדגיש, אתם אמרתם שאולי היא מרדנית. אז מה שאני רוצה להדגיש שלהפך, היא ילדה מאוד 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 טובה. גם היא עוזרת לי, וגם היא... קיצור, יש בה את כל מה שאימא מאחלת לבת.
את אוהבת אותה, שומעים את זה.
כן, היא גם ילדה, היא כישרונית, היא יפה, היא אהובה מאוד, המורות גומרות עליה את ההלל. אז דווקא בגלל זה, עוד יותר כואב לי הנושא הזה, וגם אני לא מבינה מאיפה זה נובע.
כאילו, יש לך רגש פנימי מאוד חזק אליה, רק הוא לא בא לידי ביטוי, נכון? יש לך איזה כאילו מחסום, משהו שחוסם אותך?
כן.
מלהביע את מה שאת מרגישה?
יכול להיות, בוא נגיד אם מישהו יעיז לפגוע בה, אני מאוד 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 יחב לי. אבל כאילו, בוא נגיד, היא המון המון גם מדברת, ואני מוצאה שכבר אין לי סבלנות.
אז הנה, בוא ניתן לקוטי להבין קצת מה את עושה בחיים, וכמה ילדים יש לך, אבל הנה הוא ישאל את השאלות הרבה יותר טוב ממני. בבקשה, קוטי.
אולי שאלה ראשונה שמעניינת אותי לשאול אותך זה איך היה המצב שלך מבחינת אחים, אחיות, באיזה מקום היית, ואם את הרגשת בעצמך שהיה איזשהו שוני בין ההתייחסות של ההורים שלך לגבייך ולגבי אחים ואחיות שלך.
לא היה שוני, בכלל לא. להפך, אני הייתי הכי קטנה ובוא נגיד הכי אהובה. אבל אני חושבת שגם באתי מבית די קר. לא, בוא נגיד, נושא החיבוקים והנשיקות לא היה שם בכלל מפותח.
אז את אומרת שאת היית הכי קטנה והכי אהובה, באותו נשימה
כן,
אמרת גם שלא היה שוני.
כן, בוא נגיד, אמרתי תמיד הגנה עליי.
אבל את הרגשת שאת, בגלל שאת הכי קטנה, את מועדפת?
יכול להיות, אמא שלי באיזשהו מקום תמיד הגנה עליי מאוד, כל השנים.
ואת מרגישה שגם את עכשיו אולי מגינה על ילדים אחרים שהם לא הבחורה שלך?
יותר מהבחורה?
כן.
לא, אני לא חושבת. לא, בכלל לא.
אבל את אומרת שבכל זאת יש איזה משהו שהתעורר כלפיה שאת לא מצליחה להבין מדוע זה ככה. כי לכאורה היא באמת ילדה שמצד אחד היא מרצה אותך, והיא טובה כפי שאת מגדירה, ומצד שני זה נשמע, את אומרת שהיא הרבה מדברת ולפעמים אין לך כוח.
כן.
זאת אומרת שאולי יש בה איזה משהו שזקוק לך, שבדיבורים שלה היא בעצם מנסה לקבל תשומת לב ממך.
זה ברור, גם שולחת לי המון מכתבים וכל מיני דברים כאלה.
אז את מרגישה אולי שיש לה צורך מאוד גדול להרגיש את, את הקשר איתך, את הרגש שלך ואת האהבה שלך, ואת אולי מרגישה שאת לא כל כך מצליחה להיות במקום של לרצות לתת לה את זה כפי שהיא צריכה את זה, אם אני צודק.
יכול להיות, אני אף פעם לא הצלחתי לעמוד על הנקודה שבעצם גורמת לשינוי.
גורמת לאיזה שינוי, אם תוכלי רק לדייק?
איתה, לעומת הקשר שלה עם הקשר של הילדים האחרים.
כן. זה משהו שהוא באמת מאוד מורכב. אנחנו לא תמיד יכולים לדעת את הסיבות מדוע ילד אחד מעורר בנו דבר אחד וילד אחר מעורר בנו דבר קצת שני. אבל מה שחשוב זה שאת בכל זאת מודעת לדבר הזה, שזה כבר חלק מאוד מאוד משמעותי גם מההתייחסות הנכונה לעניין. ברגע שאת מזהה שהיא אולי צריכה ממך משהו קצת אחר מאשר אחרים, ואת לך קצת יותר קשה לתת את זה, עצם הזיהוי של הצורך ושל הקושי הוא כבר רוב הדרך אל הפתרון. והפתרון הוא באמת לנסות לתקן את הדבר הזה, להבין מהם הצרכים הייחודיים שלה. אנחנו הזכרנו מקודם שבחורים הם אלה שבעצם נפגעים יותר כאשר מגיעים הילדים האחרים, כי הם היו רגילים למצב שהם לבד מול ההורים, מקבלים כמובן את כל תשומת הלב. ופתאום אל תוך הגן העדן הזה שהיה להם עם ההורים, מופיע הילד הבא, ואחר כך זה שחריו. והילדים היותר צעירים דורשים יותר טיפול ויותר תשומת לב. והבכור או הבכורה שכבר טעמו באמת את טעם גן העדן, פתאום נלקח מהם, והם מגורשים מגן העדן. והם פצועים והם פגועים, ואולי בזה אנחנו רואים את הצורך של הבת לשלוח מכתבים ולהיות טובה ולרצות, כי היא מנסה אולי להחזיר במשהו את הקשר הייחודי שהיה לה איתך, ולך קשה לייצר איתה קשר ייחודי כי יש גם את כל הילדים האחרים. ממילא את מרגישה שהיא חסרה את אותו קשר, ואת אולי מרגישה לא טוב כלפי עצמך שאת גם לא מספקת את הדבר הזה. האתגר שלנו בתור הורים זה בכל זאת להתעלות גם מעל רגשי האשמה, וגם בכל זאת באמת לספק לכל ילד את התחושה שבתוך כל הילדים במשפחה הוא גם יחיד ומיוחד, ויש לו, כפי שארי אמר מקודם, את הרגעים שבהם הוא מקבל, הוא לא צריך לחלוק, יש לו רגעים, אפילו דקות ספורות במשך היום, שאימא היא בשבילו, והיא כל תשומת הלב, ואליו, וברגע שיש את הדבר הזה, אפילו באמת במנות מאוד קטנות, אפשר על ידי כך בעצם לתת לילד איזשהו סיפוק למה שהוא צריך, להרגיש שהוא גם מיוחד ויחיד, ובכך את מול כל אחד מהילדים שלך יכולה להרגיש שאת מספקת לו את הדבר שהוא צריך.
כן. עכשיו השאלה לגבי זה, הרבה פעמים בעלי אומר לי, אל תלחמי. כאילו, אם קשה לך לתת חיבוקים ונשיקות, תחפשי את האהבה בדרך אחרת. שאלה אם זה באמת כל כך חשוב, או שבאמת אפשר לעשות את זה בדרכים אחרות.
הדבר שהוא כל כך חשוב בקרבה פיזית, היא שהיא באמת מעבר למילים. זה משהו שנוגע בדבר הכי בסיסי. זאת אומרת, זה משהו שילדים צעירים, אתה לא יכול להפגין את אהבתך אליהם ואת הקרבה בזה שאתה מסביר לו עוד לפני שהוא מדבר, או כשהוא עוד מדבר, אבל עוד לא מבין בדיוק את המשמעות של המילים. בעוד שחיבוק, חום, ממש החום שהוא מרגיש בגוף שלך, כשאתה נוגע בו, החיבה, הנגיעה המלטפת, העדינה, היא מעבירה הרבה פעמים את המסר יותר מעשרות משפטים ומחוות אחרות. ולכן זה משהו שלא ניתן לוותר עליו, בטח בגילאים הצעירים. לפעמים אם זה היה קיים באופן מספק בשנים הראשונות, אז בדרך כלל הילדים עצמם הרבה פעמים באיזשהו שלב כבר פחות רוצים שיהיו איתם פיזיים, כי הם מרגישים שזה משהו קצת של ילדים קטנים, והם כבר, לאט לאט מתבגרים. וזה חשוב אז גם לא להכריח את הילדים. אם ילד מסמן שזה כבר פחות נוח לו, אבל בתור הורים, אם הילד לא מסמן את זה, אנחנו לדעתי חייבים לתת את זה, כי אם ילד חווה דחייה גופנית, זה מאוד מאוד קשה לו. אנחנו יכולים לנסות להגיד לו, אבל אם הוא מרגיש שהוא בא אלינו, והוא כואב, הוא נפל, הוא קיבל פצע, או משהו מציק לו מאוד, והוא מאוד רוצה חיבוק, והוא חווה שאנחנו נרתעים מלחבק אותו, או מלגעת בו, אז זה מאוד פוגע, וצריך לקחת את זה בחשבון.
אוקיי, אוקיי. אז אני מצטרף לכל הדברים שקודי אמר, אין לי מילים להוסיף, תנסי כמו שהוא אמר, קחי לך ייחודיות עם כל ילד, לתת לו, קוראים לזה זמן איכות, אני אבל לא אוהב את המילים האלה. לקחת ילד, לצאת איתו להליכה, זה מאוד חשוב, תאכלו משהו ביחד, תקנו משהו ביחד, תעשו משהו ביחד, זה חשוב מאוד. בסדר?
בסדר, גם תודה רבה.
יופי, תודה לך שעלית לשידור. מה זה אני מכיר, יש לנו עוד פה מאזינים ושאלות לרוב, אבל אנחנו עכשיו יוצאים לשיר קצר, מקבץ פרסומות, ומיד מיד שווים.
מרגיש את החסר שממלא אותי, להבין את הצימן שבחיי. קולי זועק כמו נבל מרחוק, כצליל שמהדהד לי באוזניי. לאהבה עוד אני ילד, נחס בתמימות ולא מרפא. עוד אני ילד, דוחק את הכאב שמרפא. אך אשאר אם החיוך לא אשתנה, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר. נשמות שמברכות אותנו בעולם, מציאות שקשה עוד להבין. קולי זועק כמו נבל היגיון, היגיון שמבקש לרחמים ואהבה. עוד אני ילד, נחס בתמימות ולא מרפא. עוד אני ילד, דוחק את הכאב שמרפא. אך אשאר אם החיוך לא אשתנה, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר. שער עם החיוך לא אשתנה,
אבקש מלוקאי שימלא את החסר.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום איתנו המומחה שלנו קוטי סמט, פסיכולוג קליני, מומחה שעובד בבית חולים הדסה ובמרפאות בית חם. וקוטי, לא נותנים לנו היום לדבר כי המאזינים שלנו הכי חשובים בעולם והם רוצים אותנו. לילה טוב למאזין הבא.
שלום
וברכה.
רציתי לברר על בעיה שקוראים לה פיצול אישיות.
כן, מה השאלה?
כמה שאפשר במסגרת השידור. למשל, על בן זוג, על בת זוג, שבאינפורמציה שבררו עליהם, שמו שיש להם מה שקוראים מידות טובות באמת. ואחרי הניסויים רואים באמת שיש להם באמת הרבה חלקים של מידות טובות באמת. אבל מצד שני, יש להם ממש חלקים, אפשר לקרוא לזה, ממש סדיסטיים. ובפנייה לאנשי מקצוע וליועצי נישואין, יפנו אותם כרגע לבדיקה האם היא סובלת מ, או הוא סובל מ, מפיצול אישיות. וגם שמעתי שאם זה פיצול אישיות, כאילו שאין תרופה למחלה הזאת. זה ממש מסוכן. רציתי לברר בכמה מילים, בכמה משפטים, מה זה בדיוק פיצול אישיות, ואם זה אמת, שאם זה פיצול אישיות, אין תרופה לזה.
אוקיי, בוא ניתן ישר לקוטי סמט לענות לך, כי הוא המומחה שלנו בעניינים הללו. בבקשה.
אוקיי.
פיצול אישיות זה בעצם שם עממי להפרעה שבשפה המקצועית היא נקראת הפרעת אישיות דיסוציאטיבית. אני רוצה לומר שזו הפרעה מאוד מאוד נדירה, כך שלכלל הציבור זה לא כל כך רלוונטי. אבל זוהי הפרעה שבה בן אדם בעצם מכיל בתוכו יותר מזהות אחת, לפעמים זה שתיים, וזה יכול להגיע גם אפילו לעשרות רבות, ובן אדם יכול לעבור מאישיות אחת לאישיות שונה, בלי להיות מודע לכך, וזה יכול להיות לפעמים אפילו בתוך גוף אחד מתגלמות אישיות שהם זכר ונקבה, ועוד פעם זה דברים יחסית מאוד נדירים בעולם הרפואי, כשאדם פוגש בדבר הזה, זה מאוד מאוד ברור, וזה אישיות, הפרעה באמת מאוד מאוד קשה, שדורשת טיפול ארוך ומורכב ואינטנסיבי של שנים. הדבר שאתה מתאר זה שאדם לכאורה יש לו סדרה מסוימת של תכונות, ונגיד תכונות חיוביות וטובות, ואז בהיכרות יותר מעמיקה מתגלים צדדים נוספים שהיו יותר סמויים, זה לא בהכרח אותה הפרעה קשה, אלא לפעמים באמת דברים שהם יותר נפוצים, שאנחנו מכירים אדם לכאורה באופן מסוים, ואז בהיכרות יותר קרובה לצערנו מתגלים פנים נוספים שאותו אדם לא חשף.
סליחה קוטי שאני מפריע, אבל אני חושב שהוא דיבר על דברים שהם סותרים, על כביכול בן אדם שהוא מאוד טוב לב, ופתאום יש לו צד אחר שמאוד סדיסטי, ככה הוא תיאר את זה, זו מילה שלו. אני צודק? הלו, המאזין איתנו?
כן, כן, זה מה שבאמת אני רוצה לחדד, כי ממש ככה, בן אדם שבאינפורמציה עליו, ולפי החברים שהכירו אותו, היה ממש ממש טוב לב.
האינפורמציה אבל... פחות מעסיקה אותי, האם אנחנו יכולים לראות אצל הבן אדם, בן אדם מאוד טוב לב בצד אחד של המטבע, ובצד השני אדם שמוכיח שהוא רע וסדיסט, או שהאינפורמציה של החברים... ממש לא, לא, לא מעניינים.
בדיוק, בדיוק. מצד אחד טוב לב, ומצד אחד רע וסדיסט עד כדי הקאה והרמת יד ופשוט שתלטנות באופן מוחלט, ואחרי כמה שעות הוא פתאום אומר, אני לא יודע איך הייתי ככה, ואני לא יודע איך אני יכול בכלל לבקש לך, ומחר חוזר על עצמו הסיפור עוד פעם.
קוטי,
כן.
אולי נסביר למאזינים שלנו קצת על בורדרליין, על הפרעות אישיות באופן כללי ולא הפרעת אישיות עם הדיסוציאציה שאתה דיברת, כי אתה יודע, הרבה פעמים, ואני חס וחלילה לא מזלזל באף אדם בעולם, אבל הרבה פעמים אנשים מטפלים, יועצים, יועצי נישואין, לא תמיד מבחינים או מאבחנים או יודעים בכלל או יש להם את הכלים לאבחן, ואז הדבר הכי קל להגיד זה הפרעת אישיות, כי הכל נכנס בהפרעת אישיות, נכון? בן אדם שהוא קצת נראה נרקסיסט, אז יש לו הפרעת אישיות נרקסיסטית, וכאילו בהפרעת אישיות יש גם הרבה אנשים בעלי מידות רעות גם נכנסים לתוך ההגדרה הזאת. אז אולי נסביר קצת למאזינים, בהתייחסות לשאלה של המאזין שלנו,
מה שאני הבנתי, כי קצת קראתי חומר על זה, שלמעשה יש לכל בן אדם סוג מסוים של פיצול אישיות. כי כל בן אדם הוא לא אותו בן אדם בבית, מה שהוא נמצא בסביבה, בבית כנסת ובין החברים.
זה לא פיצול אישיות. זה לא פיצול אישיות.
במידה מסוימת, זה בריא.
הוא שם על עצמו מסכה, הוא שם על עצמו מסיכה אחרת שמתחייבת מאותו מקום או אותו אירוע שבו הוא נמצא. זה בדיוק. לא פיצול אישיות, אתם לא מבינים על מה אתם מדברים.
אבל בן אדם שיכול להיות, אם פתאום הבן זוג או הבת זוג מאבד משהו, יכול להגיב בצורה הכי גרועה בעולם, ומצד שני אחרי כמה שעות פתאום הוא מבקש לך כמו ילד טוב.
ואחר כך זה חוזר על עצמו כל יום. אני רוצה לומר שהתיאור שאתה מתאר הוא מתאים לפרופיל לאדם שבעצמו נפגע בעבר בצורה אנושה, עבר איזושהי התעללות. כאשר התעללות כזאת הרבה פעמים...
זה יכול להיות בן אדם שאיבד משפחה, או בן אדם שלא היה לו משפחה טובה, כן?
נכון, אנחנו מכירים לצערנו אפילו בעקבות השואה, אנשים שאיבדו, וזה התפקע.
לא, לא מדבר לשם, אני מדבר מהשנים שעכשיו התחתנו.
אדם שנפגע, מצד אחד יש בו צד שהוא קורבן, שהוא עבר התעללות, ולכן הוא יכול להיות אדם שמאוד רגיש לסבל של אחר, ואדם רך, ואדם שמאוד חושב על הצרכים של אחרים. מצד שני, הרבה פעמים התעללות שקרתה בשלב מוקדם, או שנמשכה, לפעמים היא גם זורעת איזשהו זרע של פורענות באדם, שיכול להתפרץ מתוכו בתור איזשהו משהו שהוטבע בו, כדפוס אנושי שגרוע שהוא נחשף אליו. ולצערנו, הרבה פעמים המסגרת המשפחתית שבה יש את הקשרים הכי קרובים, היא מסגרת שגם מאפשרת את הביטויים הכי יפים של קרבה אנושית וקרובים של אהבה, ולצערנו גם לפעמים יכולה להוציא מאיתנו כבני אדם גם רגשות מאוד מאוד סוערים וקשים ואלימים. בן אדם אבל שנמצא במצב הזה שבתנודתיות בין שתי הכתבים שאתה תיארת, הוא זקוק לעזרה בדחיפות, כי הוא באמת נמצא בתהליך שבו הוא גם הורס את עצמו וגם הורס את הקרובים אליו. הוא יכול, הדבר הזה של חוסר יציבות. סליחה?
אפשר, אם יש תרופה, אם אפשר
להתרפות
מכזה דבר.
אני חושב שקודם צריך את ההבחנה המדויקת, ואז אפשר לדעת אם אפשר להתרפות או לא, כי אנחנו פה בשידור לא יכולים בשום אופן בעולם, בוודאי שאנחנו הרי מבינים לעומק את הנושא על מה אתה מדבר, ואנחנו לא יכולים לחרוץ פה גורלות ולומר על הסיפור שאתה מדבר עליו, מה קורה איתו, לא ניתן גם להשתמש במה שאנחנו אומרים בשידור, כי כל מקרה זה לגופו וצריך להכיר אותו ממש מקרוב. מה שקוטי מנסה לומר, שהבן אדם כנראה סובל, והוא פגוע, ולא חשוב, לא חשובה כרגע מהות הפגיעה, לא ניתן להבחן דרך רדיו מה יש לאותו אדם שעליו אתה מדבר. אנחנו מדברים באופן כללי מה זה יכול להיות. זה יכול להיות הפרעת אישיות כזאת או אחרת, זה יכול להיות סתם אדם פגוע שמוציא, שיוצאים ממנו באמת דברים מאוד 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 קשים, וזה יכול להיות גם אבל רחוק מאוד שמדובר בפיצול אישיות, כי פיצול אישיות מדובר על, הוא הביא קוטי את הדוגמה הכי טובה על אדם שהוא חלק מהזמן זכר, וחלק מהזמן האישיות שלו היא אישיות נשית לכל דבר. זאת אומרת, מדובר על בן אדם שבאמת יש לו ריבוי של אישויות, זה דבר שהוא כמעט שלא בנמצא. כן, מה שהרבה יותר נפוץ זה הנושא של הפרעות אישיות מכל סוג שהוא, יש הרבה מאוד הפרעות אישיות. ולגבי הנושא של הטיפול, שוב, אני לא אומר את זה על המקרה שאתה שואל, אני אומר שבאופן כללי בהפרעות אישיות מאוד קשה לטפל. ישנו טיפול שנקרא טיפול DBT, לא CBT, אלא DBT, שהוא טיפול שמיועד להפרעות אישיות, אבל כמו שאני פתחתי ואמרתי, וכמו שקוטי אמר, הדבר הראשון צריך הבחנה. הבחנה טובה, צריך ללכת לבעל מקצוע טוב, בתוך בעל מקצוע טוב, בתחום הפסיכיאטרי, זה חייב להיות או פסיכולוג קליני או פסיכיאטר, זה לא יכול להיות יועץ נישואין, אף פעם בשום אופן, כי יועץ נישואין...
לא, פה, אחרי 2-3 פגישות, מיד היועצי נישואין שלחו לפסיכיאטר.
יפה, אז צריך ללכת לפסיכיאטר, ומה שהפסיכיאטר יגיד ויתווה את דרכי הטיפול, אז זה מה שצריך לעשות. עכשיו, אם יש שאלה שהיא יותר פרטית, זוג חדש שהתחתן ועדיין אין ילדים, ורוצים לדעת אם יש סיכוי להקים את הבית הזה, אז זה כמובן לא שאלות של רדיו, זה שאלות של נפשות, ועדיף להתקשר באופן אישי, בכדי שאולי נוכל לעזור ולייעץ לכם את ההיצעה הנכונה. אבל קודם כל, ללכת...
להתקשר? 054-848-2000,
אפשר להתקשר כל יום בין 9-3, המזכירה לוקחת את כל הטלפונים, ובעזרת השם אני עונה, אני די הרבה גם לא בארץ, אז ככה די קשה להשיג, אבל בעזרת השם אני מאוד מקווה שנוכל לסייע ולעזור גם בזה.
טוב, תודה.
תודה שעליתם לשידור. תודה שעליתם לשידור. מאזינים יקרים, אנחנו, יש לנו עדיין חובות לשאלות של המאזינים, אז יש לנו פה עוד שאלה. שלום הרב מונק, רציתי גם אני לשאול על ילדתי בת 10.5. קשה לי איתה מאוד. היא בכורה, ואין לי איתה את הזרימה והאהבה הנורמלית שיש לאמא עם ילדים. ממש חסום לי. אני כועסת עליה וכמעט שונאת אותה. אוי, זה מילים קשות. הייתי בדיכאון כשהיא נולדה. טיפלתי בה והכל, אבל לא הייתי מוכנה ופנויה רגשית אליה, ואני לא מצליחה לשנות את זה. עם שאר הילדים, ברוך השם, זה לא כך. כמובן שאני לא אומרת לה את זה, אבל זה ממש מציק לי. אשמח לשמוע עיצה ותבונה. קוטי, אני מכוון אותך לזה שהיא כתבה פה שאחרי הלידה שהילדה הזאת נולדה, היא הייתה בדיכאון, והטיפול בה, היא טיפלה בה, אבל כנראה שהיא כותבת שהיא לא היה מוכנה ופנויה רגשית, אלא כנראה שהיה שם משהו טכני, אז בוא תעזור לנו, בבקשה.
אוקיי, דיכאון לאחר לידה לצערנו תופעה מאוד נפוצה, בעבר העריכו את זה בחסר, היום אנחנו יודעים שזה יכול להגיע אפילו עד כדי אחת משלוש נשים שבאיזשהו שלב עשויה לסבול מתסמינים כאלה ואחרים של דיכאון לאחר לידה.
חשוב לי רק לציין שכל התקופה הראשונה, מה שמוגדר כבייבי בלוז, שזה התקופה של ככה ההשתוללות של ההורמונים והבחיות אחרי הלידה בשבועות הראשונים, או יותר נכון בשבוע, שבועיים הראשונים, זה לא דיכאון אחר לידה, שהמאזינים שלנו לא ידאגו, דיכאון אחר לידה יש לו מאפיינים מאוד ברורים, מאבחן אותו בדרך כלל פסיכיאטר, או רופא משפחה מומחה שהתמחה בעניין הזה, אבל תמיד עדיף פסיכיאטר, ולכן ככה שלא נדיג את המאזינים שלנו, נאמר שבאמת כל 75%, 80% מהאנשים, יש להם בחיות והרגשות לא טובות, וזה טבעי לחלוטין. אז אנחנו מבדילים את זה לבין דיכאון אחר לידה, ואני נותן לך להמשיך.
כן, אבל אנחנו בכל זאת באמת מדברים על מצב יותר קיצוני, שבו במשך חודשים לאחר הלידה, האישה חובה הם... הטריה חובה דיכאון, היא מאבדת את שמחת החיים, היא עצובה, היא בוכה, היא מתקשה בתפקוד, היא מתקשה להכיל, לטפל, לפעמים לצאת מהמיטה, במקרים קיצוניים, הדיכאון הוא כל כך עמוק, עד שיכולים אפילו להופיע איתו סימנים של עיבוד, של בוחן מציאות, ובלבול רב, חרדה מאוד גדולים, דמיונות שווא, וכולי. לצערנו זה בכל זאת דברים שעשויים לקרות, וכשזה קורה זה כמובן מאוד מאוד דרמטי לכל המשפחה, לאישה וגם לרך הנולד. את מזהה פה יפה ש שקרה פה איזשהו שבר בתחילת הקשר עם הבת. והשבר הזה הוא בעצם באיזשהו מקום עדיין נוכח, כנראה באיזשהו אופן, ומפריע לקשר שלכם לזרום כפי שאת מתארת אותו. זאת אומרת, יכול להיות שרגשות שנוצרו, אז אם זה רגשות של אשמה או קושי, הרבה פעמים הדיכאון שאחר לידה באמת מתפתח עקב איזשהו קושי שקיים באותו שלב בחיים, ואותו מצב של לידה שדורש את המעורבות המוחלטת והטוטלית של האמא כרגע לטובת הצרכים של הילדה, הוא נחסם לצערנו עקב איזושהי בעיה, איזשהו קושי שהאמא חובה. והוא מסמן בעצם את הקשר שהתפתח כקשר שהתחיל לא בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אבל הקשר הזה הוא בכל זאת דורש תיקון. את מזהה היום עדיין שנים אחר כך את הקושי הזה, ואת מבינה שזה מפריע, ושוב, זה המודעות הזאת היא כבר מאוד מאוד חשובה שאת פונה אלינו, וניתן לתקן, אף פעם לא מאוחר. וכשאת יודעת שהקשר התחיל בצורה הזאת ושניכם נפגעתם, אבל הילדה כמובן הייתה חסרת אונים ולא הייתה יכולה לעשות שום דבר, גם את לא כיוונת את זה. כרגע, כשאת מבינה את הדבר הזה, את צריכה לעשות את כל מה שיש לאל ידך, לנסות לתקן את הקשר, להשפיע אהבה לבת, לשדר לה כל הזמן שהיא לא פחות אהובה משום ילד אחר, ולפעמים זה אפילו דורש איזה תיקון ופיצוי לתת לה מעבר למה שנותנים לילדים אחרים, כי ודאי שכפי שאת הרגשת את זה, גם היא הרגישה את זה, וזה עדיין כפי שזה נוכח אצלך, גם עדיין נוכח אצלה, וצריך לעבוד מאוד מאוד קשה, ולהיות מודעים כל הזמן לכך שצריך ליישר ולתקן את הקשר, ואם את רואה שאת מתקשה לעשות את זה בכוחות עצמך, אז באמת להתייעץ עם אנשי מקצוע.
יפה, תודה למאזינה הזאת ששאלה שאלה, ואני מקווה באמת שתוכלי לתקן את החוויה הזאת, וכפי שאמר קוטי, אם לא לבד, תמיד יש הרבה מאוד אנשים טובים באמצע דרך שיכולים לעזור לך, אבל חשוב לעשות את זה, ואנחנו אומרים שלום למאזין או מאזינה האחרונים שלנו בתוכנית. לילה טוב.
שלום.
שלום מאזינה.
רציתי לשאול. קודם כל תודה על התוכנית, תוכנית ממש מועילה ותורמת.
בבקשה.
אני שומעת הרבה פעמים בשידור שאתם אומרים שעם צעקות לא מגדלים לילדים, צעקות הורסים ילדים.
נכון.
זה משפט שנורא, אני רושמת לי אותו והוא ממש מדבר אליי. איך יוצאים מהמעגל הזה? איך יוצאים מהמעגל הלא קסמים הזה?
מפסיקים לצעוק.
שנגיד... כן, אבל זה קל להגיד את זה, אבל איך באמת עושים את זה? כי זה נורא קשה.
מאוד פשוט, מאוד פשוט. תראי. היצעה ראשונה, והשבות האלה בבך. להשיב את זה לתוך הלב שהצעקות האלה גומרות את הילדים, וגורמות בסופו של יום שהנזק שאנחנו נצטרך, הטיפול שנצטרך לעשות על הנזק שאנחנו עושים בידיים, הוא גדול מאוד. זה דבר ראשון. דבר שני, כמו כל דבר שאנחנו עושים עבודת המידות, לחתוך את זה לחתיכות קטנות, קטנות, קטנות. תתחילי בבקשה עם ההחלטה שאת בין 3 ל-4 בבוקר לא צועקת על הילדים. זה בסדר, אפשר?
ברור.
לא כל כך ברור, יש כאלה שקמים לילד קטן בלילה ופשוט מנערים לו את ההריסה בעצבים וצווחים עליו ולא מבינים שהוא כזה יצור קטן, סך הכל כואבת לו הבטן או שהוא רעב או שהוא צריך החלפת חיתול. אבל בוא נאמר שאת מרחיבה, הרעיון הוא בכל מה שכרוך בטיפול של CBT, זה לנסות להבין מה גורם לנו להתנהג ככה, ואיך אנחנו מתנהגים. זאת אומרת, איזה חשיבה גורמת לנו להתנהגות הזאת? אבל אחד הדברים היותר חשובים, כמו בכל עבודת המידות, זה לחתוך את זה ליחידות קטנות. בוא נאמר שאת מקבלת על עצמך שלא ליצוק על ילדים רבע שעה ביום. את אומרת לעצמך, אני בין שעה 7 ל-7:15 בבוקר לא צועקת על הילדים. זה יכול להיות בין 7 ל-7:15, בין 7:15 ל-7:30, אבל זמן קצר. עכשיו לא אכפת לי שזה יהיה גם רק 5 דקות. אבל ב5 דקות האלה את לא צועקת על הילדים בשום אופן. וכך את מרחיבה לעצמך את הזמן עוד ועוד ועוד, עד שאת פתאום תגלי שבבוקר שאת שולחת ילדים, את פשוט לא צועקת עליהם. והעניין הזה צריך להיות מלווה באיזשהו יומן שאת כותבת, ואת רואה את ההישגים שלך מול העיניים. את יכולה לקחת את אותו דף ולתלות אותו בצד הפנימי של הארון בחדר השינה, ופשוט לסמן. יש יומן, והיומן הזה יש לו בוקר, צהריים וערב, ובוקר לא צעקתי על הילדים. וכך עובר שבוע ושבועיים ושלושה, והרגל נעשה טבע. עכשיו, עם זאת, כל הזמן לשנן, עם צעקות לא מחנכים ילדים, זה גם לא עוזר לצעוק. הווליום רק עולה בבתים, כי כשילד מתרגל לרף של דציבל של 40, אז 40 כבר לא עוזר, ואז עולה ל-50, ואז עולה ל-60, כאילו, לאיפה זה מוביל? מה זה נותן? מה ההיגיון בליצוק? עכשיו, בוא נשאל את עצמנו שאלה, למה אנחנו צועקים? מה את רוצה להשיג כשאת צועקת?
שום דבר, אני יודעת
שזה,
אני יודעת שאומרים שכשבן אדם צועק, משהו מתחבא מאחורה.
לא, אבל מה את רוצה להשיג?
זאת אומרת, זה מראה.
מה את רוצה להשיג?
ברור, משמעת, כל מיני, ואני יודעת שזה לא טוב. זה הקטע, שאני יודעת שזה לא טוב.
יפה.
שזה לא דרך לקנות את המשמעת שלהם.
אז אולי גם נסביר קצת למה זה לא טוב. כי אנחנו יודעים שכדי, אנחנו רוצים כולנו לחנך את הילדים ולהדריך אותם הנכון, אנחנו יודעים שאנחנו זקוקים לשים להם גבולות. אבל את הגבולות אנחנו צריכים לעשות, למה אנחנו נותנים להם גבולות? כדי שהם ישלטו במה שהם עושים. אנחנו דורשים מהילדים שלנו שישלטו ויכוונו את מעשיהם. אם אנחנו מעבירים את המסר הזה בצעקות, הרי עצם הצעקות זה אובדן שליטה שלנו. זה לא משהו שאנחנו מכוונים, זה משהו שאנחנו רוצים להסביר, ואנחנו מאבדים את השליטה, ואנחנו עוברים לאקט שהוא בעצם אלים, אלימות מילולית, זה מה שזה צעקות. איך אנחנו יכולים להעביר מסר לילדים שלנו שאנחנו מבקשים שישלטו ויכוונו את מעשיהם, כאשר אנחנו משמשים בעצם דוגמה לאובדן שליטה. לכן, אם אנחנו באמת חושבים על הדברים ומכינים את עצמנו לכך שבפעם הבאה שהילד שלי לא שומע בקולי, עושה משהו שאני לא רוצה, אני מסרטט לו את הגבולות בצורה מאוד ברורה ואסרטיבית, אבל בלי לאבד שליטה, גם המסר שיעבור לילד הוא באמת מסר הרבה יותר אפקטיבי, כי אני לא יכול לסרטט גבול מתוך אובדן שליטה. זה לא עובד, הילד לא יקנה את זה, הוא רואה אותי מתנהג, וזה מה שהוא יעשה. לא מה שאני אומר, אלא מה שאני מפגין בהתנהגות שלי. זה מה שישמש לו כמודל.
עכשיו אני אגיד לך איזה משפטים אני אומר לילדים שלי, ומה אני מלמדת אשתי, או שהיא מלמדת אותי. אנחנו לא מתווכחים עם הילדים. אין מציאות של להתווכח עם הילדים. אמא אמרה לא. מפה אתה יכול לדבר, אתה יכול לבקש, אמא אמרה לא. בזה זה נגמר. את מבינה? צריך ללמוד את הטכניקה הזאת. אנחנו מלמדים, תעקבי אחרי ההרצאות שלה, אנחנו מלמדים איך עושים את זה, אבל תעקבי אחרי ההרצאות, נקווה שאנחנו נוכל להיפגש באחד ההרצאות וככה ללמד להפנים, כי עם צעקות לא מחנכים ילדים. האות הסיום שלנו כבר מושמע, ואנחנו חייבים לסיים, אז סליחה שאנחנו נאלצים לסיים את השיחה הזאת. תודה לכל המאזינים שעלו על הקף, סליחה מאלה שלא הספקנו לענות להם. תודה לרב דוד קליגר שעשה איתנו פה את השידור. תודה לסגי פרלמוטר היקר שהיום הפתיע אותי והגיע לשידור. תודה לך שהיית בצורה כל כך נעימה, עשית את השידור. תודה לכולכם, ותודה לך קוטי הגדול מכולם שבאת ונתת ועזרת לנו לתת להורים היצות. לכולכם ליל מנוחה, ונתראה בעזרת השם, נשמע בעזרת השם בשבוע הבא.